מה שראינו בפעם הקודמת זה רק, אפשר לומר, איזה קריאת כיוון כללית של יעקב אבינו, שהוא יודע שהולך לדרך ארוכה, שבה הוא מציב מצד אחד את ההבטחה האלוקית, ומצד שני מציב את האתגר מבחינתו, אם יהיה אלוקים עמדי. ועכשיו הפרקים האלה, כל העיקרון הזה של אם יהיה אלוקים עמדי, התפרט בדרך מאוד מורכבת, מאוד ארוכה. עכשיו הגיע הפרק שלא בורחים מפני לבן, אלא עומדים מול סב וצריך להילחם בו. מלחמה בשביל עם ישראל היא לא דבר פשוט, היא לא דבר מובן מאליו. ודווקא על רקע ההבדל בין יעקב לעשיו, עוד יותר מתברר את המורכבות של המלחמה. ושעשיו הוא אדמוני, והמדרש אומר פה בפסקה השלישית, אדמוני אמר רבי אבא בר כהנא כאילו שופך דמים. והתורה מציבה את הדמות, מאירה את הדמות של עשיו באופן שלילי. ועל כן כל פעם שנראה את המושג אדמוני, צריך לשאול את עצמנו איך זה ביחס לעשיו. הנה המדרש מכוון אל פסקה 2 בצד שמאל למעלה, הגעתו של שמואל הנביא לבית לחם, למשוח שם את אחד מבניו של ישי למלך. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הולך למשפחת ישי, ושם אתה מוצא את המלך הבא של ישראל אחרי שאול. וישי מעמיד את הבנים, הראשון שבהם גבוה, נראה אדם עם עוצמה, עם כושר מנהיגות. אליאב, תודה רבה, יעבדוך עמים. ושמואל אומר, בהתפעלות מהדמות של אליאב, אך נגד השם משיחו. הנה, מצאתי. אומר לו אלוקים, פה בפסקה 2, ויאמר אדוני אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מאסתיו. כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, ואדוני יראה ללבב. אף על פי שפה מדובר על נביא, פה מדובר על איש מעל הממוצע, מעל ההסתכלות, מעל הכוח האנושי הרגיל, והוא, אליו השם אומר לו, השם יראה ללבב, כי אין שליחות אלוקית מוגדרת, שהשם אומר לו דבר מסוים לעשות או לדבר, אין כוח לנביא. וכאן השם לא אמר לו לבחור את אליאב. וכך לגבי ההמשך. וישי מעביר את שיבת בניו לפני שמואל, ושמואל אומר לו, לא בחר השם באלה. אז יש בעיה. כי השם אמר לשמואל למשוח דווקא משפחת ישי. הבנים, שיבת הבנים נגמרים ואין, לא מצא שם. על פי דבר השם. איך תתיישב הסתירה הזאת? אני הולך עם החץ שמאלה. אם השם אמר לו, תלך לבית לחם, ומשפחת ישי תיקח למלך, תמשך למלך. במשפחת ישי, לפי מה שראו שם, היו שבעה בנים, וכל בן ובן השם לא אמר לו, זה המלך. אז נגמרו הבנים, ומצד שני, משפחת ישי צריך להיות משיח. איך זה יהיה? על כן הוא שואל את ישי, זה בדיוק השאלה של שמואל, השאלה שלך, בדיוק. תאמו הנערים. אולי יש עוד אחד שלא ראיתי אותו. אולי עוד בן. אומר לו ישי, ויאמר עוד שער הקטן. כן, כן, באמת נשאר אחד. והנה רואה בצון. ויאמר שמואל אל ישי, שילחה בכחנו, כי לא נסוב עד בוא פה. אין לנו לאן ללכת, אנחנו צריכים למצוא לבצע את שליחות השם המוטלת עלינו. וישלח ויביאהו, הנה אנחנו פוגשים את המילה הזאת, והוא אדמוני. אז נחזור רגע למדרש בפסקה 3. וישלח ויביאהו והוא אדמוני, מה מגיב שמואל לפי המדרש? נתיירא. אם אמרת שהאדמוני הוא ביטוי שלילי, והוא שופך דמי לגבי עשיו, ברגע ששמואל רואה את דוד, בדיוק עם אותו תואר, עם אותה מילה אדמוני, אז הוא מתיירא. והוא אומר, אז זה שופך דמי כעשיו. מבחינתנו, מבחינת אמונתנו, מבחינת הטבע המוסרי שלנו, הטבע הנפשי שלנו, המושג הזה של שפיכות דמים, הוא מרתיע אותם. עד כדי המושג פחד, נתיירא. רק אם השם שולח אותו, רק אם השם אומר לו, זה האיש. אז אם השם אמר לו, יאמר לו לגבי דוד, אז הוא מבחינתו שמואל, הוא לא יעבר אחר השכינה. אבל הוא רוצה להבין, איך הוא נמשך למלך אדם כזה? איך? יכול להיות שזה בא לידי דיבור במספר, במספר הזה שמיני, אבל זה ברור שזה לא מתחיל מהמספר, תמיד זה מתחיל מהתכונה המהותית. אולי זה מעורר שאלה גדולה. אם הוא אדמוני, אז הוא לא רק שהוא לא מעל הטבע, אלא להפך. אז זה מה שמפחיד את שמואל. אז בעצם מה הרווחנו מהבחירה הזאת של דוד? ועל כן אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תסתכל טוב. מה כתוב בפסוקים? נחזור רגע לפסוקים. הישלח ויביאו והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. אז אם הוא טוב רואי, מה מעלה ומה מוריד הביטוי יפה עיניים? נחזור למדרש. עשיו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מדעת עצמו הוא הורג. אבל זה, דוד, מדעת סנהדרין הוא הורג. זה כמובן לא רק הבדל בשאלה מי מתיר את הפעולה. אם זה היה דבר אסור בפני עצמו, אז זה לא עוזר לתת לזה איזה חותמת כשרות חיצונית. אלא שבשאלת שפיכות הדמים, בשאלת המלחמות בכלל, הנושא הזה של הסנהדרין הוא נושא משמעותי ביותר. כמו לומר נבואה, כמו לומר אורים ותומים. היינו, מלחמה לפעמים היא מהלך אלוקי. כשיש עליו חותם על המהלך הזה, של רצון אלוקים, אז כל הסוגיה של היחס לשפיכות דמים משתנית. למה? אחת הדוגמאות לכך, רק נגמור את הפסוק שהתחלנו בו, ישלח ויביאו והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי, ויאמר אדוני, קום משחהו, כי זהו. עכשיו, הבירור שזה דוד המלך. והבירור לגבי דוד המלך, והבירור לגבי יעקב אבינו, וכל התחנות שבדרך הוא בעצם אותו ציר של בירור. כל פעם בהקשר מסוים. כן, בכבוד. ברוך אתה, אדוני, ואלוהינו מלך העולם, שהכל לעמדו. השאלה נפלאה. אולי נראה את המדרש פה בפסקה 3 בכוכבית האחת. ואני חושב שהמדרש הולך עם השאלה הזאת עד הסוף. היינו, האם באמת אפשרי יפה עיניים בלי אדמוני? אדמוני בלי יפה עיניים זה עשיו. יפה עיניים בלי אדמוני. בלי שפיכות דמים. כאשר אמרה תורה למעלה בפסקה אחת, בבראשית ט"ו, אחר הדברים האלה, היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכחר במר. התורה איננה שפה של עיתון, כל שעה משתנה. יש רצף. אחר הדברים האלה היה אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע, יש רצף. ברצף הזה, אחרי ארבעה מלכים נגד חמישה, כשאברהם אמינו מצטרף למלחמה הזאת כדי להציל את בן אחיו, זה היה ברור לו שכשהוא אומר שבן אחיו נשבע, הוא יוצא למלחמה להציל אותו. גם כשמדובר במלחמה נגד גדולי עולם, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא. אם השם אומר לו, אל תירא, משמע היה, אברהם אבינו היה ירא. למה היה ירא? נלך למדרש. רבי לוי אמר, לפי שהיה אבינו אברהם, מתפחד ואומר, תאמר, אותם אוכלוסים שהרגתי, שהיה בהם צדיק אחד, וירא שמיים אחד. אולי הרגתי, מפחד אברהם אבינו, אולי הרגתי אנשים חפים מפשע. זה לא שאלת השמאל, זה לא שאלת התקשורת, זה שאלת אברהם אבינו, זה שאלת אדם המאמין. המושג של שפיכות דמים כשלעצמו, הוא מרתיע אותו. ולכן הוא ירא. אני מדלג כמה שורות, לשורות המתרחבות, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם. אותם אוכלוסים שהרגת, קוצים כסוכים. שזהו שכתוב, וישעיהו, והיו עמים משרפות, סיד, קוצים כסוכים. אומרת אברהם אבינו חושש, השם אומר לו, אל תירא, זה קוצים כסוכים, היה צריך לבאר אותם. באמצע יש משל. מה אומר המשל? משל לאחד שהיה עובר לפני פרדסו של מלך. ראה חבילה של קוצים, וירד ונטלה. הנושא במדרש זה הפרדס של המלך. ולתוך זה, כיוון שאותו אדם רואה קוצים, והם מפריעים לצמיחת הפרדס, אז הוא לוקח אותם. עד כאן, אין בעיה. איפה מתחילה הבעיה? אומר המדרש, והציץ המלך וראה אותו. המלך מסתכל עליו. התחיל מתאמן מפניו. זאת אומרת, ההתאמנות, הפחד של אותו אחד שלקח את הקוצים, מתחיל מתי? כשהמלך מציץ. ואז המלך אומר לו, מפני מה אתה מתאמן? למה אתה מפחד? כמה פועלים הייתי צריך שיקושו אותה. עכשיו שקששת אותה, בוא ותול שכר. המשל אומר לנו, שאולי הסוגיה המוסרית, העוצמה שלה, האמת שבה, היא לא הפחד של אברהם אבינו מול המצפון שלו. היא לא הפחד של אברהם אבינו, היא לא הפחד של אותו אחד שלוקח את הקוצים ממישהו שמסתובב שם ליד הפרדס, מהאמריקאי או מהאירופאי, לא מהם הוא מפחד. הוא מפחד מאלוקים. ברגע שהמלך מציץ עליו, אז הוא מתאמן. ולכן, השאלה המוסרית, כפי שהיא מנוסחת במשל, היא מול בעל הפרדס, היא מול אלוקים. זה אומר מצד אחד, שאברהם אבינו לא מוכן לעשות פעולה, שיש בה פגיעה בחפים מפשע. אבל מצד שני, זאת סגירת המעגל, וזה חוזר לשאלה, האם יכול להיות יפי עיניי בלי אדמוני. מה יהיה אם מדובר בקוצים כסוכים? מה יהיה אם מדובר ברשעות שצריך לעקור אותה מן העולם? ויש שלבים שבהם אומר לך בעל הפרדס, אם אתה לא עוקר את הקוצים האלה, אז מישהו אחר צריך לעקור אותם. אסור לפרדס להישאר במצב שהקוצים האלה יישארו. ואם לא תעשה את זה, אם תישאר יפה עיניים, או כמו שמקובל לקרוא לזה היום, יפה נפש, ולא תפעל, ותגמגם מוסרית, אתה הורס את העולם? אתה אדם לא מוסרי. נכון שבחלוקה ובקטלוגים של ימינו, אז השאלה המוסרית היא למחנה מסוים, והמלחמה היא למחנה אחר. אבל זאת חלוקה דמיונית. נוחה מאוד לחלק מהקבוצות. נוחה מאוד לשפיטה חיצונית מלאכותית, מי הוא כזה ומי הוא כזה. התורה היא לא ספר קטלוגי, אלא אמת. והאמת כוללת בה את המורכבות בדיוק בנקודה הזאת. אל תשאף, אל תרצה, אל תחמוד, אל תהיה אדמוני בתחום שפיכות דמים, ואל תהיה אדם קר ומנוכר, אובייקטיבי במרכאות, הנשאר מחוץ לזירת ההתמודדות נגד הרשעות בעולם. וזה אמר הנביא ישעיהו במילים קוצים קסוחים. למה דווקא שם? בואו נראה למטה, בצד שמאל, את הפסוקים בישעיהו. אדוני חוננו, לך קיווינו, יהיה זרועם לבקרים, אף ישועתנו בעצם. יש מפרשים שהפסוקים האלה נאמרו תוך כדי פחד גדול של ישראל מול אשור. אשור נמצאים ליד החומות בירושלים, ועומדים אוטוטו לפרוץ לתוך העיר. האנשים היושבים בתוך העיר מפחדים. הם אומרים לקדוש ברוך הוא, השם חוננו, אנחנו מקבלים לך, תעשה לנו ישועה. אומר הנביא בפסוק ה', נשגב אדוני כי שוכן מרום, מילא ציון משפט וצדקה. הקדוש ברוך הוא הולך לברר ברור נוקב עם אשור, לפי אותה דעה שמדובר מאשור. אם כי יש מפרשים שאומרים שמדובר במלחמת גוג ומגוג. יהיה מצב במלחמת גוג ומגוג שאנשים יחושו את התחושה הזאת. אף ישועתנו ביצרה, וקדוש ברוך הוא אומר להם, הולך להיות ברור נוקב, בואו נראה עם מי, על מה, ומה נדרש מכם. מה שנדרש מכם, והיה אמונת איתך חוסן ישועות, חוכמת ודעת, יראת אדוני היא אוצרו. אמונה גדולה גם בשעת צרה. ממה היא מורכבת האמונה הגדולה הזאת? אומרת הגמרא פה בפסקה 5, אמר יש לקיש. מה פשר הפסוק הזה, והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמת ודעת? אמונת זה סדר זרעים. למה אמונה זה סדר זרעים? אומר התוספות במקום על פי הירושלמי, מאמין בחי העולמים וזורע. הקרב על ארץ ישראל, הקרב על הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, הוא לא רק במעשים של הפגנות, של עמידה בשעות מסוימות בנחישות סביב מקום מסוים, אלא קרב של שנים. אמונה זה סדר זרעים. מאמין בחיי העולמים וזורע. זה לא רק בגלל שהחקלאי לא יודע את התוצאות, אלא בגלל שזה לא תפקידו. תפקידו לזרוע. אנשים בגוש קטיף זרעו ושתלו עד היום האחרון. לבחינת השאלה מה הועיל המעשה הזה, או מה הם חשבו שהוא יועיל, אם היינו אחראים על מבחן התוצאות, היינו שואלים אותה. התפקידנו לזרוע. מבחינת ביטוי הקשר לארץ, מבחינת הוודאות שזאת המשימה שלנו, זה המאמין בחי העולמי. על מלחמת גוג ומגוג, אומר יונתן אפשיץ, ספר אהבת יונתן, פרשת בלק, שבשעה שבחבלי משיח יהיו ייסורים על ישראל, יעמדו בכמה וכמה צרות, אם לא ינטשו את נחלתם. מבחינת הרצון שלהם, יישארו. אומר יונתן אפשיץ, זה יציל את הדור ממלחמת גוג ומגוג. מבחינת הרצון והמעשה. מעשה הזריעה למשל, שמבטא מבחינתם, מבחינתנו, שהם ממשיכים במצוות יישוב ארץ ישראל. גם אם בפועל עוד דקה או שתיים או שלוש יקרה מה שיקרה. מבחינת הנכונות שלהם, מבחינת הרצון שלהם, מבחינת העמידה באיסורים, הם דבקים בארצם. במובן הזה, אומר הנביא ישעיהו, זה יהיה חלק מהמבחן. המבחן מול אשור, אומר להם הנביא ישעיהו, אל תסמכו על מצרים, אל תקרתו ברית איתם. נכון, האויב השאר. חובתכם לא לכרות ברית. זה ההשתדלות שלכם. זה לא קל. שבנה הסופר חולק על הנביא, הוא חולק על חזקיהו, הוא רוצה לעשות ברית. שבנה הסופר הוא הרוב. אומרת הגמרא בסנהדרין, אל תאמרון קשר, אמר הנביא ישעיהו, לעם הזה. קשר רשעים, רוב שהוא סביב שחיתות, אין לו שום ערך, שום תוקף מוסרי. יכול להיות שבאופן טכני הוא יצליח לבצע את המשימה הזאת, אבל כך היא תראה. אומרת הגמרא, איתך זה סדר מועד. יש במהלך החיים ימי מצבר, ימים של מתען נפשי ורוחני, שבתות וימים טובים. זה לא רק אמונה עקרונית של תוכן, אלא זה גם מילוי נפשי שמאפשר להתמודד עם המציאות. חוסן זה סדר נשים. כמה יש בירור בימינו סביב סוגיית החוסן. חוסן זה לא ביטוי כוחני. זה דווקא ביטוי פנימי של צניעות, של ענווה, של סוג של בני אדם, שהכישרון הבולט שלו זה לא לבלוט ולפעול, אבל לא פעולה שיש בה גאווה, שיש בה החצנה. ישועות בסדר נזיקין, מבנה החברה באופן מוסרי הוא קשור לישועה. חוכמה זה סדר קודשי, ודעת שבמובן מסוים היא עוד יותר עמוקה, זה סדר טהרות. מה הבסיס? לבנות את אופן הגאולה בבניית חברה מתוקנת. הרי הנביא עצמו אמר את זה, שהקדוש ברוך הוא נשגב מילא את ציון משפט וצדקה. הסוגיה הממונית החברתית. יעקב אבינו, אומרת הגמרא בחולין, רש"י מביא אותה, הוא נשאר לבדו. העביר את כל החפצים, ונשאר לבדו, ואז הוא הולך לקרב. על המילה הזאת לבדו, אומרת הגמרא, הוא נשאר על פחים קטנים. הפקו, אומרת המשנה בנגעים בפרק י' ב', זה קד קטן של שמן. במקרה שלא במקרה, קצת לפני חנוכה. זה פח קטן שאומרים לבן אדם תפנה אותו לפני שהכהן מגיע כדי שהוא לא יתאמה. התורה חסה על ממונו של אדם. יעקב אבינו על הפקים הקטנים הוא חוזר. זה חלק מהישועות, גם הצד הממוני הפרטי הזה. אפילו אחי אומר את הגמרא, גם כשיש כל הסדרים האלה, כל החלוקה לדברי תורה למיניהם, לפי המילים השונות בפסוק, סופו יראת השם מיוצרו. זה הבסיס. אמר רבא, שעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, זה גם אמונה, כל ברור היחס לממון, לפרנסה. שואלים אותו על איתך, קבעת איתים לתורה, קביעות שלא משתנית. שואלים אותו אם עסקת בהקמת בית. שואלים את האדם, האם ציפית לישוע? אם יגיד אדם, מה פירוש? אמרתי כל יום. וראשונים אומרים שבזמן חבלי משיח יגידו את זה הרבה פעמים ביום. אני מאמין במלאה שלמה ויית המשיח, ואף על פי שיתמאמה, אם כל זה אחר כלו בכל יום שיבוא, אומר הרן, לא יצאת את רחובה. כי זה כבר קשור לתורה שעליה שאלו אותך אם קבעת איתים לתורה. התורה כתוב בפרק למד בדברים, ושם קיבוצך מכל העמים. יהיה קיבוץ גלויות, יהיה במשיח. אתה מאמין בתורה, אתה מאמין במשיח. מה צריך לשאול אתכם ציפית לישוע? אומר הרן, האם ציפית להתקיימות דברי הנביאים בימיך? גאולה זה לא מילה אחת, זה תוכנית אלוקית שלמה. האם ציפית לה? האם שקראת את המילים קוצים קסוחים, שאלת את עצמך מה מזה מתקיים בימיך? האם שאלת את עצמך לדמוני, האם הוא יכול ללכת עם יפה עיניים? האם הבנת שיפה עיניים? כלומר, הופעת האמת האלוקית לא יכולה להיות בלי אדמונים. לא יכולה להיות בלי לפעמים להילחם בקוצים קסוחים ולקסח אותם מן הכרם, מן הפרדס, אחרת הפרדס ייפגע. הנה פעם אחת זה קרה. אלוקים אמר לשמואל, תגיד למלך שאול, אני אלוקים. דרך הנבואה משכתי אותך למלך. לא נבחרת בגלל יחסי ציבור, לא נבחרת בגלל שעשית אחיזת עיניים לאומה, נבחרת בגלל רצון השם. עכשיו אני אומר לך, אומר הנביא שמואל המלך שאול, לך והחרמת את המלאק. אבל אני אומר לך יותר מזה, לא רק שתהרוג את כולם, אלא גם לא תחמול עליהם. כתוב שם בנבואה, שאול שומע בכל שמואל, והוא פוקד את העם, ואז מופיעות המילים, וירב בנחל. אומרת הגמרא ביומא, וגם המדרש שמיד נראה, שאול עשה קל וחומר מפרשת עגלה ערופה. יותר מדויק, דואג האדומי, עשה את הקל וחומר. דואג האדמוני, האדומי אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף ק"ו, והוא היה למדן, מבריק, היה בונה 300 מגדלים של דברי תורה באוויר, אף בן אדם לא יכול לפרוח אותם. הוא עשה קל וחומר. בגלל הרופא, הבן אדם אחד שנהרג ולא יודעים מי זה. עושים תרם שלם. מביאים זקני העיר, מביאים זקני סנהדרין. אז פה בפרשת המלאק, אם גברים חטאו, נשים לא חטאו, אם נשים חטאו, ילדים לא חטאו, מה הציווי הגורף הזה? יצאה בקול ואמרה את המילים הבאות, מיד אחרי הקוצים הקשופים. אל תהי צדיק הרבה, ואל תתחכם יותר, ואל תרשע. זה הפסוק בקהלת פרק ז'. אומרת בת קול, אל תהי צדיק הרבה יותר מבורכה. וזה מדבר בשאול. והנה הסוף, בהמשך המדרש. רבי שמעון מלקיש אומר, כל מי שנעשה רחמן ויקום אכזרי, סופו שנעשה אכזרי ויקום רחמן. או בלשון נמכרת לנו, כל המרחם על האכזרים, סופו שיתאכזר על הרחמנים. קנה המידה, ללכת למלחמת עמלק, צריך להיות קנה מידה מוסרי. ועל כן כתוב לא תחמול. אומר המלבי"ם במקום, למה לא כתוב אל תרחם? אומר המלבי"ם, כי לרחם מותר. אם אדם כואב אובדן של חיים שלא זכו לתיקון, שלא זכו לתשובה, הוא יכול, גם אם מדובר בעמלק. אבל זה בתחום הכאב והרגש. ברגע שאתה מפקפק בצידוק המוסרי של המלחמה, אתה מרחם על האכזרים, אז המוסר שלך מעוות. אז בת קול יוצאת ואומרת לו לדואג, איפה הקל וחומר שלך היה כשהרגו את נובי הכהנים? אתה הרגת. איפה המוסר שלך? הוא מעוות. בגלל שלא הייתה לך עמדה מוסרית של ענווה כלפי הציווי האלוקי, ריחמת על עמלק. בגלל זה כשהרגשת שנביא הכהנים חותרת תחתיך, לכן פגעת בה. לכן התאכזרת על הרחמנים. נכון שאנחנו כאומה, בצהל כצבא של האומה הזאת, של המדינה הזאת, אנחנו, אם אין לנו יפה עיניים, אנחנו לא יכולים להיות אדמוני. אבל זה גם צריך להיות נכון בחלק השני של המעגל. שאם ברור הצידוק המוסרי של המלחמה, אז נהיה מסוגלים להיות אדמוני. כי אחרת, גם נרחם על האכזרים וגם נתאכזר על הרחמנים, וגם נפגע בפרדס. והתוצאה היותר אגומה של הקלקול הזה, זה בסופו של דבר גם נתאכזר על עצמנו במובן שלא נהיה מסוגלים להגן על עצמנו. הנה הנבואה שמדברת על מה שקורה כמה שנים. בדיוק, פה. עמים, משרפות, ציד, קוצים, פסוחים, זה פסוק י' ב'. ואז אומרת הנבואה, פסוק י' ג', שימעו רחוקים אשר עשיתי, ודעו קרובים גבורתי. מי זה הקרובים? מי זה הרחוקים? היום הרבה מדברים על קירוב. מי זה? אומר רש"י, רחוקים הם אלה שקיימו מצוות מלידתם. מה שמכונה בפינו היום, דתי. הם נקראים רחוקים. למה? אומר רש"י, מפני שנתיישנו במצוות. ומי זה הקרובים? אלה שקיימו מצוות מעכשיו. לא קודם. הם נקראים קרובים. אז מה זה לקרב רחוקים היום? לקרב את הדתיים. ככה אומר הנביא. למה הוא אומר את זה דווקא פה? אומר הנביא, פחדו בציון חטאים. החזר יעדה חנפי. מי יגור לנו יש אוכלה? מי יגור לנו מוקדי עולם? חידש שר ההגנה המיועד האמריקאי. חידוש אדיר. ואמר לאומה הישראלית, אנחנו האמריקאים לא יכולים להתחייב שאיראן לא תתקיף את ישראל. חצוף. אתה יכול להתחייב שאיראן לא תתקיף את אמריקה? אתה לא יכול להתחייב. אם תתחייב, נחזיר אותך אחורה 5 שנים, לרבע דקה, למגדלי אטומים. אל תתחצף, אל תתגאה. אתה יודע איפה אשור הייתה? אשור הייתה מעצמה גדולה? אתה רוצה זכוכית מגדלת היום לחפש אותה? אתה יודע איפה הייתה בבל פעם? מצרים הגדולה? יוון? רומא? מה נשאר מהם? מה ישאר ממך אמריקאי עוד יום או יומיים או שלושה? כלום. מה אתה מתגאה? תקרא את הנביא ישעיהו. גם אנחנו קוראים אותו. מה אתה חושב? שואלים האנשים בתוך כדי מלחמת גוג ומגור. מי יגור לנו? מי יכול להתמודד מולם? מי יגור לנו מוקדי העולם? יש התנשאות כזאת של רשעים. מי יכול להתמודד איתם? אומר להם הנביא, הולך צדקות, דובר משרים, מועץ בבית המעשקות, נוער כפיו מתמוך בשוחד, אוטם אוזנו משמוע דמים, לא שומע רדיו, ועוצם עיניו מראות ברע, לא רואה טלוויזיה. אדם כזה, הוא מרומי משכון, מצדות סלעים מסגבו, לחמו ניתן, ממיו נאמני. מצפים לישועה, להתקיימו דברי הנביאים בימינו. צריך לדעת שמלחמת גוג ומגוג תהיינה בה שתי חזיתות, כל אחת מורכבת. אחת המוסרית, השנייה נוגעת לחיים עצמם. המוסרית מיוצגת במילים קוצים כסוכים, עם כל מה שהמדרש הסביר לנו לפני כן על אברהם אבינו. והשנייה, פחדו בציון חטאים. יהיה פחד. מלחמות ישראל, מתשנון א', הן מלחמות של פחד. ממלחמת המפרץ הראשונה. ובמובן הזה, בעצם קשורות הסוגיות. מי הבן אדם שיכול להגן על החיים שלו? שיהיה לו כוח פנימי מול כל הצרות. אומר הנביא, מי שיהיה לו חוסן מוסרי. מי שיהיה איתו יפה עיניים, סנדרין, הורים ותומים, נבואה, הוא יוכל להיות אדמוני. מי שלא תהיה לו ענווה, כלפי קנה מידה מוסרי מוחלט, לא יוכל להילחם. הוא יסרטט קווים של 67, של 48, של 52, של כל השנים אחרי 1900. ולא יהיה לו כוח להילחם. לא יהיה לו כוח מוסרי וגם לא יהיה לו כוח נפשי. שלא נטעה, יעקב אבינו כשהוא יוצא לקרב הוא מפחד. ויירא יעקב. אבל איזה פחד יש לו? אומר אברבנאל פה בפסקה 7. אם היה בלתי ירא ולא מפחד מעשיו שיהרגהו, ויהרוג את אנשיו ובניו, והנה מלכתו אליו, לא היה מורה על ביטחונו בשם יתברך ויהודיו. כי יהיה הולך אליו וחושבו שיתנהג עם מוקח. מה חשבו בני אדם במשך 6 שנים מאז הבריחה שלנו מלבנון? מה חשבו לתת פרס נובל לשלום לחיזבאללה? וכי לא ידענו מה הם עושים שם? וכי אנחנו לא יודעים מה עושים עכשיו בהפסקת האש? כל אותם רשעים בעזה? מה זה לא ברור? אומר אברבנאל, אם זה לא ברור, זה לא בגלל מעלת האמונה שלנו. זה בגלל שזיהינו את המציאות אחרת. היינו חושבים היום, 400 אנשים הולכים עם שונא כמו עשיו, זה טיסה לג'נבה לחתום על הסכם השלום. יעקב אבינו לא נפל בפח. הוא יודע שהולך אדם שונא עם 400 אנשים, זה פניו למלחמה. וכיוון שכך, הוא מזהה את הסכנה, והוא ירא. אומר אברבנאל יותר מזה, אבל אתה שישאר בשנאתו אותו, וידע זה בבירור, עד שהכוח החיוני של יעקב התפעל מזה, כי ראה ופחד, חווה את הסכנה, לא זלזל בה, לא התייחס אליה באופן תיאורטי בלבד. אבל איפה המבחן? ועם כל זה, שכלו, בכתב יד השין הזאת, אבל זה המקור, שכלו המנהיג את הכוח המתעורר שלו. מי שחי את חיה מתוך אמונה, יש בתוך הנפש שלו מנגנון של הנהגה. הוא מנהיג את הכוח המתעורר אשר לו. המציאות של הסכנה היא תגרום לכך שתברח ממנה. כל המילים האלה שלא תיקח סיכונים, בשביל מה אנחנו קיימים בעולם, אם לא בשביל לבאר את הקוצים הקסוחים? יש לנו איזה דרך להתחמק מהאחריות? אומר יעקב אבינו, עם הפחד הזה אני הולך למלחמה. זה לא פחד משתק, זה זהירות ואחריות. וגם הסעיף הרביעי, זה לא רק זיהוי הסכנה, זה לא רק החוויה שלה, זה לא רק ההכרעה האמונית המוסרית שזאת המשימה שלו, אלא גם בפועל, התאמץ והלך לקראת אחיו. זה באמת הראוי להיקרא מאמין בנבואתו, ובוטח ביהוד האלוקי. הסוגיות המוסריות והנפשיות הן קשורות אחת בשנייה. היכולת להבין שההגנה שלנו על החיים היא לא בהתחמקות מאחריות, קשורה לכך שאנחנו צריכים להבין שכוחנו הוא, קיומנו הוא, קשור לתפקיד המוסרי שלנו לבאר קוצים. זה לא מחמת שאנחנו ססים על הקרב. אביגיל תפגוש את דוד לפני שהוא מלך, בפרשת דרכים מאוד נוקבת. היא תגיד לו למעלה בפרק קפה, בעדינותה, בצניעותה, אתה נלחם מלחמות השם. ואם ככה, ורעה לא תמצא בך מימיך. אם אתה נלחם מלחמות השם, תהיה נקי, אל תשפוך דם נקי. יקום אדם לרודפך ולבקש את נפשך. והייתה נפש אדוני צרורה בצרור חיים את השם אלוקיך. מתי אנחנו אומרים את הביטוי הזה? צרורה בצרור חיים. מה היא אומרת לו את זה פה אביגן? אומרים הראשונים, המישור הבסיסי להיות צרור בצרור חיים זה פה בעולם הזה. להיות מחובר לערכי נצח. לא לערכים משתנים, לא לערכים סובייקטיביים. ואם אתה קשור לצרור החיים, אם אתה קשור למקום המוסרי של העולם, לאמת המוסרית של העולם, אז אם ככה, לא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול לב. לא תשפוך דם חינם. ומה אומר לדוד? ברוך השם אלוקי ישראל אשר שלחך היום, שלחך להיום לקראתי, ברוך תעמך, ברוכה את, אשר קיליתין היום הזה מבוא בדמים. ומה עושה דוד? כשהוא מגיע לציקלג, ורואה עיר שרופה באש, והוא וכל הגדוד שלו רואים בפרק למד, שכל הנשים והילדים יקחו בשבי, כולל הנשים שלו. והעם ממורמר עליו, אומר לסקול אותו. ואומרים לו, אם היית משאיר פה חר חלוץ, אז אי אפשר היה לקחת את נשותינו וילדינו בשבי. אז כתובה המילה כל כך שגורה לשוננו היום, והתחזק דוד פה בצד שמאל, סוף פסוק וב, בשמואל א' פרק למד, מתחזק דוד בשם אלוקיו. מה זה היום כשמישהו אומר מתחזקים? מה זה? מה זה כאן? מתחזק דוד בשם אלוקיו. היום דוד אל אביתר הכהן מנחים מלך, הגיש ענה לי האפוד, הגש אביתר את האפוד על דוד. ומה שואל דוד את ההורים לתומים? מה שואל אדמוני את היפה עיניים? ארדוף אחרי הגדוד הזה? פה אין אי השאלה. להשיגנו, האם מצליח להחזיר את הנשים והילדים? מה עונה לו אלוקים? מה עונים לו הרים ותומים? רדוף כי השג תשיג והצל תציל. אבל הוא לא שאל על לרדוף, הוא שאל על להשיג. אומרת הגמרא מסכת יומא בדף ע"ג, מתשובת אלוקים אתה למד שדוד שאל האם לרדוף. מה פירוש האם לרדוף? אתה, נשיך וילדיך נחטפו. כל היישוב הזה צקלג נמצא עכשיו בידי עמלק. מה השאלות? מה פתאום הורים ותומים עכשיו? ואומר הרד"ק, הוא לא אמר הארדוף, אלא אמר אשיגנו, כדי שהיה השאלה על המילה אשיגנו תכלול גם את המילה לרדוף, כי לא היה לו זמן. אם אין לך זמן, מה אתה שואל את ההורים ותומים? מה פירוש? אם אני אדמוני, אם יפה עיניים, והולך לקרב רק מדעת סנהדרין, אז כשזה מגיע לאשתי וילדיי, שם הכל מתפרק? או האמת הזאת נבנית? אתה רוצה לדבר על דוד המלך בסוגיית בת שבע? אתה היית מוכן שאשתך וילדיך בשבי, ואתה שואל את ההורים ותומים? אז תהיה לדבר על דוד. אתה לא הגעת למדינה הזאת, תשתוק. האומר דוד חטא טועה? מי אתה? תדבר בגובה העיניים על הגאווה שלך, על רוח הלב שלך, לא על גדולי ישראל. תלמד תנ"ך, תרים את העיניים שלך לגובה. זה לא עיתון שאתה מכבד דעתך, אומר נראה לי, לא נראה לי. מה הספורט הזה שחזר למחוזותינו? לרסק את גדולי ישראל. אומרת הנבואה, זה דוד. זה ההתחזקות. שמקור הכוח שלך להילחם, גם בסוגיה הכי אישית, זה רק בעת אלוקים. ישם עונה לך, תרדוף. ואתה רודף. ב-200 אנשים, שליש מהכוח, הוא לא מחזיק מעמד בקצב. וימצאו איש מצרי, פסוק י' א', בשדה, ויקחו אותו אל דוד, ויתנו לו לחם, ויאכל, וישקו מים. מה כל הסיפור הזה? לא רק לחם ומים, ויתנו לו פלח דבלה, שני צימוקים, קרמבו, ביסלי, מה הדבר הזה? ויאכל, ותש ארוחו אליו, כי לא אכל לחם ולא שתה מים, 3 ימים, 3 לילות. ועכשיו עושים משאל עם. ואומר לו דוד, למי אתה? האם מזה אתה? ואומר לו, תשמע, אני נער מתוך הגדוד העמלקי. מצרי, עבד איש עמלקי, והעמלק תמיד את החלשים, הרי זורק אותם. ועזבני, כי חליתי היום 3. אנחנו פשטנו את צקלג. מה אומר לו דוד? היה צריך להיות כתוב אם זה היה בדורנו. דורך את הנשק ואומר לו דבר. ודוד המלך עושה שאלה עכשיו. התורי דני. יש זמן להיה השאלה. אין דבר כזה במושגים שלנו היום. והוא, הנער המצרי, עוד לא מבין איזה תופעה עומדת מולו. אז הוא אומר לו, ישב לי באלוהים. אם תמיתן, אם תסגירני. הנה הוא יורד ורואה אותם נטושים על פני כל הארץ, מושחתים מהעמלקים האלה, אוכלים ושותים וחוגגים בכל השלל הגדול שלקחנו, לקחו מארץ פלישתים ומארץ יהודה. ומהנשף הזה, ומהחגיגה שלהם, היכה אותם דוד. ואז הוא אומר לחברים שלו, בואו ניתן להם מהשלל, לאלה שנשארו על הכלים. הם אומרים, מה פתאום? זה שלל שלנו. אנחנו נלחמנו. אומר להם, דוד, מי אתם? נלחמתם מכוחכם הפרטי? מכוח הנשק שלכם או מכוח האומה? מכוח הכלל? זה שלל השם, זה לא שלל שלנו. אתה יוצא למרדף להציל את נשיך וילדיך. מי אתה לך את האישור? אלוף הפיקוד. לא. היום בשביל לראות פגז של טנק, להגן הסדרות, צריך אישור של בוש. ישיר. זה בכלל לא ברמה שלנו. לא ההורים ותומים נתנו לך אישור. אלוקים, דרך ההורים ותומים, נתן לך הוראה. לך, תפגע בעמלק. עמלק זה אכזריות. אז אתה רואה נער מצרי, תרמוס אותו. תמשיך במרדף. אז אתה תהיה כמו עמלק. אז בשם מה אתה הולך לרדוף אותו? זה לא היתרים מלאכותיים. זה ברור קנה המידה של השליחות שלך. כמו יעקב אבינו מול עשיו. כמו שהיה אמור להיות שאול מול שמואל. שאול מול עמלק. עכשיו אתה דוד מתקן את שאול. מתקן את מלחמת עמלק. זה מה שאומר הנביא ישעיהו. אתם רוצים להחזיק מעמד במלחמת גוג ומגוג? לא תחזיקו מעמד באמצעים חיצוניים. לא נשק חיצוני. לא שכל חיצוני. רק מתוך עולם מוסרי אמיתי. בלי שוחד, בלי שחיתות, בלי גאווה. אז תוכלו גם למלא את שליחותכם המוסרית כלפי העולם כולו. ואז גם תוכלו להיות כאלה שמסוגלים להגן על עצמם. ביום ראשון, הזיכרון של הרב משה צבי נריה, שהיה תלמידו של הרב קוק, ובעצם, יחד עם הרב צוקרמן, ייבדל לחיים ארוכים, הקימו את ישיבת כפר רואה, שהיא והמדרשייה בפרדס חנה היו מהראשונות בישיבות התיכוניות. לפני כן, הקימו את בני עקיבא, יצאו לקרב תרבותי וחינוכי שהיה נראה חסר סיכוי. אמר לנו הרב צוקרמן לפני כמה שנים, עשינו ביוטט כסלב, כנס של גרעינים תורניים בכפר רואה. אמר, כשהם הקימו את כפר רואה, היה להם תקציב לשבועיים. הם ידעו שאחרי שבועיים אין להם תקציב. הם האמינו וזרעו. זה גם בחקלאות וגם בתורה. הייתה אמונה גדולה שהתורה הזאת, התורה הגואלת, תורת ארץ ישראל, התורה המחוברת לעם, התורה המחוברת לנפש, התורה שמאמינה בגאולה גם כשהיא לא תלויה בתשובה, התורה הזאת צריכה לגדול ביסודיות עם הנוער ולהביא למדרגות חדשות שלא היו קודם. משהו מן המשהו, כותב על הרב נריה בעצמו, בהקשר של יוון, בפסקה 10. על בסיס הפסוק, יפת אלוקים ליפת, על בסיס הגמרא במגילה, שניתן להשתמש ביופי החיצוני של יפת, אבל לא באוהל שם, לא בשכינה. אומר הרב נריה, חוכמה בגויים, כמו שאומר המדרש באיכה תאמין, רקחות וטבחות, אבל לא כן בשטחים הפנימיים של תורת המוסר, תורת הנפש והשקפת העולם. כאן גישת חכמי אומות העולם יכולה לגרום נזקים חמורים. העולם הרוחני שלהם, יסודותיו שונים לגמרי. מסוכנים הם לרוח ישראל.
ומאותה חוכמה יוונית יזירון וחזן. הסוגיה הזאת היום מאוד לא ברורה. מהו קודש ומהו חול? מה אנחנו מייבאים שכלית, מוסרית ותרבותית מאירופה הנוצרית, מאמריקה הריקה? איך אנחנו משעבדים את הנפש שלנו, את הערכים שלנו, למציאות הגויית? ממשיך הרב נריה, מצטט דברי הרב קוק. שחרורו של רוח ישראל, המיוחד בתארתו הפנימית, מעקת, מצרה, מהמועקה, מהחנק, של רוח יוון המתהדר ביופיות החיצונית, שתחתיה שוכנים כיעור וטומאה. השחרור שזכינו לו על ידי ההתעוררות הקדושה, של דחיית הרוח הלאומי שלנו ממקורו. על ידי מי? על ידי גיבורי קנאת הקודש, החשמונאים, הכהנים הקדושים. השחרור הזה הניח את חותמו על מהלך הדורות לכל הזמנים. הרי זה מה שאמר לנו הנביא ישעיהו, במלחמת גוג ומגוג. צריך להשתחרר מהמוסר הסובייקטיבי, וצריך להשתחרר מההגנה הסובייקטיבית על החיים, זאת שמתחמקת מאחריות. לכן כותב הרב נריה, ההתנגשות של רוח ישראל עם יוון זה תהליך שאינו פוסק עד אשר יפוח היום הגדול, אשר בו יהיה נצדק קודש. כשזה היה ברור, בולט, שיש יוון, יש ישראל, נלחמנו. היום הדברים יותר מטושטשים. היום נדמה שהיכולת שלנו מול אומות העולם היא כל כך דלה, ועל כן השיעבוד. אבל בסופו של דבר, וכזאת הייתה רוחו של הרב נריה, להאמין מאוד, עם חוסן, עם הרבה ציפייה לישועה, בכוח הישראלי המיוחד, לא לבנות את האמונה הזאת ולא לשעבד אותה לתנאים חיצוניים. היה קטן קומה, אבל גבה קומה. האדם לא בולט, לא רעשן, אבל חותמו נשאר לדורות. ושהוא האמין שבמישור החינוכי, כשתהיה רוח פנימית גדולה, הנוער סמל לאתגרים, יעשה מהפכה. אמר לנו אז הרב צוקרמן, מהפכה שעשינו בישיבות התיכוניות, באולפנות, היא רק התחלה. המהפכה של הגרעינים התורניים היא מהפכה יותר גדולה. ובעצם עוברים פאזה. מהמצב של איזשהו ברור בתוך המוסדות, יותר פנימי, אל המצב שבו מתחברים אל העם. מי שרואה היום, גם בסדרות, גם בצפון, גם בהר, גם בשפלה, לאט לאט כוחות תורניים תופסים את מקומם, מתחדשים, פועלים בעיר, פועלים בהתיישבות. יש שינוי מאוד הדרגתי, לא יחצני, לא מגיע לכותרות, לא נמדד בגולגלות, אבל שינוי לטווח עמוק ורחוק בכל רמת המושגים, כולל המשפחתית, כולל העירונית. ולאט לאט מתמלאות הריאות הישראליות באוויר חדש. והדרך הזאת של בתי מדרש שהולכים וגדלים, בית מדרש בבית שען, בית מדרש בקרמיאל, צפת, בקרית שמונה, בנהריה, בעכו, הולכים וגדלים. יש בהם הרבה חוסן, יש והם הרבה פוטנציאל. תנועה עממית גדולה. נשארה אתמול את החיוכים של אנשים בסדרות, בזה שבאו לעשות איתם דבר פשוט, לקנות אצלם. נשארה את השמחה, את ההבנה שסוף סוף מחוברים לקבוצות יותר רחבות, לא נמצאים באיזה חזית, נלחמים לבד. מבין שלא אלמן ישראל. ובמלחמה הגדולה הזאת, נגד רפיון מוסרי, ונגד חולשת החיים, אנחנו מצפים לישועה, מצפים להתקיימות דברי הנביאים מימינו, ושואבים הרבה כוח, מדרכו של יעקב אבינו, ועד הנבואה של ישעיהו, ואומרים לדוד, בעזרת השם, כל הרוח הזאת, כל האור הזה, כל הענווה, כל האמת, הם ילכו ויגדלו. שבת שלום, בשורות טובות, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, ברוך נפשות טובות.